אנחנו פרשת כסיסו. פרשת כסיסו זה סוג של הפסקה כזאת.
סוג של?
הפסקה. צד אחד יש לנו את הציווי על מלך עשה משכון, תרומות וצווה. צד שני יש לנו ויקל פקודה שזה הביצוע של זה. ובאמצע יש פרשת כסיסו. מה קורה בפרשת כסיסו? קודם כל יש כמה פרשיות שמשלימות דברים שקשורים למשכון, הקיר שמן המשכו, קטורס, וכתוב מי הולך לבנות את המשכון, בצלל ואוליוב, ושמיר השבס, שזה לומדים שזה לא דוחה שבס. אחר כך כל הסיפור של הרגע עד סוף הפרשה. אז זה שההגה נמצא הפרשה נפרדת, זה מובן. אבל למה כל הדברים האלה נמצאים נפרד? גם צריך להבין, שמן המשכו, ויקטורס, וקיו. אבל יש קטע לפני עצמו, בתחילת הפרשה, שלכן קוראים לזה כסיסו. וזה קטע חשוב שאנחנו קוראים איתו עוד שבועיים עוד פעם, רק לא שבועיים לפני או שבועיים אחרי. זה פרשת שקונים. הקטע הראשון של הפרשת זה פרשת שקונים. ובזה, חוץ ממה שנאמר בתחילת פרשת תרומו, שכל אחד ייתן לפי נדבת ליבו, וזה בנו את כל המשכון, יש פה מצווה מיוחדת שכל אחד צריך לתת מחצית השקל. שזה שתי סוגי מטרות, או של האדונים, וזה בנו את האדונים שרים מכסף, או בשביל הקורבונס, שזה מצווה לדורות. כל שנה צריך פה לתת מחצית השקל, לכן אנחנו קוראים את זה, זכן מחצית השקל, בשביל הקורבונס של כל שנה. אפילו אם נשאר כסף, לא משנה, כל שנה צריך לתת כסף. אז יש פה כמה נקודות שצריך להבין בפרשה הזאת. ראשון, מה העניין הזה שצריכים לספור? הכסף הזה נועד כדי לספור את עם ישראל. למה צריכים לספור אותם? דבר שני, לא רק למה צריכים לספור אותם, אלא זה הרי בעיה לספור אותם. אתה אומר, תספור אותם, אבל אם תספור זה בעיה, כי זה עושה נגף. אז שיתנו מחצית השקל כדי שלא יהיה נגף. בגלל שנותנים כסף, זה יהיה כופר נפש שלא יהיה נגף. אז לא לכתוב לא יהיה ולא יבוב. זאת אומרת, אל תספור ולא תצטרך פתרונות שלא יהיה נגף. לא יהיה נגף אם לא תספור. זאת אומרת, יותר מזה, מה בעצם הסיפור? אם לספור זה דבר לא טוב, אז למה לספור? אם לספור זה דבר כן טוב, אז למה זה עושה נגף? ולמה שנותנים כסף זה פותר את הבעיה של הנגף. סתם בגלל שזה צדוק, גם יכול להיות. צדוקה את עצים למוות, אבל נראה שיש פה עניין מיוחד בכסף הזה, שזה סוג של כסף כיפורים, שזה פותר את הבעיה של הנגף. עכשיו, יש פה הדגשה שצריך לתת מחצית השקל. העושר לא ירבה, והדל לא ימית, מחצית השקל. דווקא חצי. לא פחות ולא יותר. אז למה זה כל כך חשוב שזה יהיה אותו דבר, ואף אחד שלא ישנה מזה? ולמה חצי? כל אחד שקל. והדבר הכי תמוה, שמשה רבנו מתקשה במחצית השקל. שלוש דברים משה רבנו התקשה, עשו לזה ראשי תיבות מוישה, זה מנוירו, שקל והחודש. אז שהתקשה לעשות את המנוירו, למרות שוודאי מדובר בפנימיות בדברים גבוהים, אבל אפשר גם פשוט להבין שזה לא פשוט. לעשות מנוירו בדיוק בכיכר זהב, ומקשה אחת את כל המנוירו, אפשר להבין שהוא התקשה גם בפשט. שהוא התקשה בקידוש החודש, בסדר, צריך לדעת איזה גודל כדי לקדש. אבל מה יש להתקשות במחצית השקל? לא, הוא היה לו, היה לו מטבע של אש.
איך הוא ידע בדיוק, איפה את החצי?
מה, כמה זה חצי? את רואה? כמה זה לא חצי? אבל זה לא מעכב שיהיה ממש אין גם כמו המנורו. מה, כל אחד יכול לדייק? בערך. למה הדבר הזה של לספור את עם ישראל נקרא בלשון שכיסיסו יש ראש? כיסיסו יש ראש זה כוונה להרים את הראש. אז פשוט הוא תספור את הראשים שלהם. אבל למה זה נקרא כיסיסו? אז השאלה פה היא רש"י אומר שמנו אותם שלוש פעמים, מנו אותם מיד אחרי חטא העגל, מנו אותם אחר כך ביעקב עשה משכון, ומנו אותם בסוף 40 שנה של המדבר. הרמב"ן הוא אומר שהפעם השנייה שמנו אותם לא קשור לזה. מה שכתוב שמנו אותם בתחילת איור, זה לא קשור למחציס השקל. זה היה משהו בפני עצמו. אז שתיים לפחות מתוך שלוש, אולי גם השלישי, זה שמנו אותם אחרי שהיה איזו תקלה. היה חטא העגל, מנו אותם. היה בסוף 40 שנה שמתו בגלל המרגלים, מנו אותם עוד פעם. יש פה איזה סוג של תיקון דרך זה שספרים אותם למה שהיה, לבעיה שהייתה. לגבי מחציס השקל, הרמב"ן אומר שזה לא מעכב דווקא שיהיה מחציס השקל. אפשר גם לתת יותר אם כולם נותנים אותו דבר, בעיקר לא פחות. הוא מביא מה שהיה במשך הדורות. חז"ל אומרים שהיה תקופה ששקלו דרקונויס וסלויים ודינורים, היה כל מיני תקופות שאז נתנו סכום אחר. עיקר שנותנים כולם אותו דבר, ושלא פחות ממחציס השקל. אז פשטות העניין הזה של המניין, ושכל אחד צריך לתת מחציס השקל, זה כדי שהמשכון יהיה בנוי מכולם. אמנם באופן כללי זה היה בנוי מכולם, כי כל אחד נתן מה שהיה לו, זהב, כסף, נחושת. עם אלה, מתוך כולם ביחד, בנו את המשכון. אבל, לא לכל אחד היה חלק בכל אחד מהדברים. זהב, אלו שנתנו זהב, כל דבר אלו שנתנו. היה צריך משהו אחד שיהיה בנוי משל כולם. כדי שהמשכון יהיה בנוי מכל עם ישראל. איזה דבר... אם כבר בוחרים משהו אחד שיהיה משותף לכולם, איזה דבר בוחרים? את האדונים, כי האדונים זה הבסיס. על זה עומד הקושים, על זה עומד היריות, בתוך זה נמצא הכלים. זה נקודה שתופסים אותה, אז בעצם זה כולל את הכל. אז זה אומר שהאדונים זה לשון אדני, אדנוס, שם השם. שהשם הזה מתוך שמות שיש, זה מרמז אחד מתוך השבע שמות, מרמז על המלכוס, הדרגה התחתונה, לכן האדון נמצא למטה. זה הבסיס של זה עומד הכל. אז מובן שדווקא באדונים יש עניין שכולם יהיו שותפים, כי זה הבסיס. מלכוס זה האמונה, מלכוס זה הבסיס של היהודי. אז שם כולם היו צריכים להיות שותפים. הוא אומר גם כשזה מרמז על מהברוכס. מהאדונים זה כנגד המהברוכס שאנחנו צריכים לברך כל יום. זה, ואת ישראל מוה השם אלוקיך ושואל מימוך, אל תקרא מה אלא מאה. הברוכס האלו, זה גם כן, זה נקרא מלכוס, בגלל שזה הבסיס. יש את התפילות, אבל מה שמלווה את בן אדם כל יום זה הברכות. מהבוקר עד הערב יש לנו מהברוכס שמלווים אותנו. זה הבסיס. אז שם כולם צריכים להיות שותפים. לכן עשו את המחציס השקל. זה האדונים. אותו דבר בקורבונס. בקורבונס כתוב שכל יום יש בבוקר ובערב, כדי לכפר בבוקר על העבירות של הלילה, לכפר בערב על העבירות של היום. זאת אומרת, מה שמקיים אותנו, מה שמקיים את העולם, זה הקורבן הסאלו, התומיד והמוסף, ושם אנחנו צריכים שכולם יהיו שותפים. אז בבסיס של המשכון, ובתפקוד היומי שלו, בסדר הרגיל של הקורבן, צריכים שכולם יהיו שותפים. זה פשטות. בפנימיות יש פה נקודה מאוד יסודית, ולכן זה גם מופיע פרש בפני עצמו. דברנו שבוע שעבר, שבמשכון מגלים הערה שהיא למעלה מעולם הזה. המשכון מגלה בתוך הכללים, בתוך הגבולות של העולם הזה, רחמים שהם למעלה מעולם הזה. נקרא מצח הרוץ, שנקרא רייב דרייבין, נקרא אריחמפין, הערה של רחמים יותר גדולים ממה שאנחנו יכולים להשיג פה בעולם הזה. זה נכון. אבל איך אנחנו, איזה דבר נדרש מצידנו כדי לעשות את זה? משה רבנו ביטל את עצמו. וכך הוא המשיך את זה. הכהנים עושים את העבודה שלהם. עכשיו, אבל מה העבודה שלנו? איפה אנחנו נמצאים בסיפור הזה? מה אנחנו עושים בשביל להמשיך את זה? סתם מקבלים את זה בחינם? תראו שיש אוצר של, אוצר של מתנת חינם. אז האם את האוצר הזה מקבלים בחינם? או שיש איזה תנאי כדי לקבל את זה. שבס, לדוגמה. שבס כתוב שזה מתנה. אז מתנה, לכאורה מקבלים בחינם. אבל כתוב מי שטרוח בערב שבס, יוכל בשבס. אז כן צריכים לעשות איזה משהו. אז זה לא תשלום, כי על מתנה לא צריכים לשלם, אבל צריכים כן לעשות איזה משהו כדי לקבל את המתנה.
שלקראת הטוב. גם הקראת הטוב.
הכרת הטוב זה הגדרה נכונה, זאת אומרת, צריכים להכיר בטובה של זה, להכיר בזה שאני מעריך את זה ורוצה את זה, אז תקבל, אף אחד לא אוהב לתת מתנה למישהו שלא מעריך את זה. אתה הולך ותורח, בוחר איזה מתנה, בסוף הוא מסתכל, אומר, טוב, בסדר, נחמד. אז זה לא עושה חשק לתת. רק כשמישהו מעריך את זה, אז אתה שמח לתת לו. באמת המתנה שבס נאמר הפרשה שלנו, תודה, זקני השם וקדישרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך ועוד יום. תודיע להם מה זה שבס כדי שירצו את זה. אם לא תודיע להם, לא יוצאו את זה, הם לא יוצאו את זה, הם לא יקבלו את זה, אפילו שזה מתנה. אז איזה דבר אנחנו עושים כדי לקבל את המתנה הזאת של הרחמים? השם רוצה לתת לנו את זה, ושזה בנת המשכון, וזה מה שהוא רוצה לתת לנו את זה. וזה לא לפי הזכויות שלנו, זאת אומרת, זה לא תשלום, אין לנו אפשרות לשלם על זה. אבל מה אנחנו יכולים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנהיה ראויים לקבל את זה בחינם? אז פה מגיע הנושא שנקרא מספר. למה כל כך אמור לספור? אסור לספור, אם סופרים יהודים, עושה נגף חס ושלום.
אז זה לא טוב ליהודים. זה מזל לא טוב.
או, למה? בגלל שמספר זה ההפך הגמור מהמהות של יהודי. מספר, סופרים משהו שיש, הסיבה שסופרים משהו זה משתי סיבות. או כי רוצים להראות כמות, כמה יש, או כי רוצים להראות כמה יחידים יש. או להראות את הכמות, או להראות את הפרטים. זה הסיבה שסופרים. אבל זה שתי סוגי מספרים. החזרנו שדרוש במיניין, אין לי בוטן. אחד מהדברים שלא בטלים ברוב, זה דבר חשוב. או ששוקלים אותו, או שמונים אותו. מה שעושים מנו עסק יותר מיוחד מאחרים, נגד הגווניות לא סופרים. אלא לפי קילו. אף אחד לא סופר כמה עגבניות יש. למה? כי זה לא דבר חשוב. מה כן סופרים? ביצים נגיד. ביצים, אתה לא קונה לפי משקל. אלא לפי יחידות. כי זה דבר חשוב, דבר עיקר יותר. וכן על כל דבר שהוא יותר חשוב, יותר יש מקום ליחיד. עכשיו, בדרך כלל כשסופרים כמה חיילים יש, לדוגמה. זה לא בשביל להגיד כמה מיוחד כל חייל, לכמה מיוחד המלך שיש לו כל כך הרבה חיילים. בעצם החייל בשבילו הוא סך הכל אחד בתוך, אין משהו מיוחד בו. הדבר הזה בעצם כשעושים אותו לבן אדם זה נקרא שמוחקים אותו, כי מספר שייך ספור צמחים, בעלי חיים, כך וכך פרות, כך וכך כל מיני בעלי חיים, אבל לא בני אדם. כשאתה סופר קבוצה של אנשים, אתה בעצם אומר, יש לי פה זן שיש בו כך וכך קופים, פרות. ובני אדם זה לא זן, כל אחד זה משהו אחר. אז ההשפלה הכי גדולה בעצם שעשינו בן אדם זה לעשות אותו מספר, כמו שהנאצים עם מחשימה מסו. עשו מספרים.
שלא
יספר מאוד. גם פה במדינה זה מה שעשו איתנו. אם אתה לא קיים, מה המספר הזאת? מי אתה בכלל? יש לך מספר. אבל בעצם בן אדם זה לא מספר. כמו שאומרים שכסף וילדים לא סופרים. שתי סיבות אחרות. ילדים לא סופרים, כי זה לא מספר, כמה יש לך. לא כמה יש לי, יש לי אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה, כל אחד זה רק אחד. וכסף לא סופרים מסיבה אחרת, כדי שלא יהיה עין הרע. אבל דבר חשוב, דבר חשוב לא סופרים, א', כי זה לא רק מספר. דבר שני, שזה בכסף, לא סופרים כדי שלא לדעת כמה יש. שיהיה הרבה. אל תצמצם את זה. אז לכן, יש בעיה כשסופרים.
כן, אבל אם מישהו נותן לך כסף כדי להעביר למישהו, כדי... אתה צריך לספור, זה לא מה שיש.
כן, אם צריך, אז סופרים, נכון.
חייב לספור, חייב לראות מה הוא נתן.
נכון, נכון, אבל מה שאנחנו אומרים לספור כסף, אבל לספור כסף. זה לא צריך, עדיף שלא.
כשצריך,
כסף. כשצריך ספרים.
ראשי תיבות.
כן, כסף ספרים פעמיים. היה יהודי בבני ברק, קפטן ידוע, גבי צדקה. דובלב שוורץ קוראו לו. שמעתם עליו.
לא אוכל, נכון?
לא, נפתור את זה.
יש
לי
צריך משהו, סכן. כל החתונות הוא יהיה מגיע.
כל החתונות, מ-5 בבוקר כמה מתחיל לאסוף. ופעם יש שואל אותו כמה הוא אוסף ביום. הוא לא רוצה להגיד לו. הוא אמר לו, $1,000? הרבה יותר. אבל הוא אף פעם לא ספר את התרומות שהוא אסף. הוא אסף, כל פעם שהיה צריך להביא לאיזה יתום או משהו, הוא ספר כמה צריך להביא לו, הביא לו. לא ספר כמה הוא אסף. אבל דווקא הוא, מספרים שפעם מישהו ראה אותו מחפש משהו על הרצפה, הוא שאל אותו מה אתה מחפש? אמר שנפל לו 10 אגורות. אז אמר לו 10 אגורות. בזמן הזה אתה יכול לסוף יותר. אמר לו, אתה אסור לך להיות גבי צדקה.
ממה?
אמר לו, אתה אסור לך להיות גבי צדקה.
כסף של
צדקה. כן. ספרים שמס הכנסה פעם מגיע אליו. כי הוא היה נותן ליתומים רעיתים, לחלק מהם דירות, וכשבאו לשאול אותם איפה יש להם, כולם שלחו אליו. אמרו, בטח יש פה איזה מישהו שמעלים כסף.
יש לו, כן.
אז באו אליו, אמרו לו, זה נכון, שבאת לכל היתומים האלה. אמר, כן, שאול אותם איפה יש לך. הוא חיסת את היד, מה, תביא לי 5 שקל? אז הוא הביא לו, בוא לו מפה.
מישהו פעם הפיל אותו על הרצפה, נראה לי, זה אומרים. לא אתן לך, לא אתן לך. אבל בזיריינס היה בשבילי, אבל לא בשביל היתומים.
אז הבעיה במספר, שתי בעיות הפורות. בעיה אחת, שאתה הופך אותה להיות חלק ממשהו. הבעיה השנייה, וחלק ממשהו, זה מוריד את החשיבות שלו. ודבר שני, שאתה מגביל אותו. אתה אומר, אתה, כמה אתה? אחד. נו, ומה אני? אני לא אחד? כבר נראה שלא. כל אחד נתן, הוא לא אחד. אבל זה שני הבעיות שיש במספר. לכן גויים אפשר לספור, כי באמת מה שמשנה לנו זה איזה מספר גויים יש בעולם. אין משהו ייחודי לכל אחד מהם. במדינות גדולות שיש הרבה אוכלוסים וזה ככה הולך. אין אפילו כמעט שם לכל אחד. לי... לא. כן, אין איזה משמעות. אז שמה אין בעיה שסופרים. אצלנו אסור לספור. למה? משתי סיבות. דבר ראשון, צריך לתת ייחודיות לכל אחד. דבר שני, לא להגיד שהוא אחד. מה זה שני הדברים האלו? זה דבר ראשון, כסיסו אסור יש מייסרון. כסיסו זה נקרא להרים את הראש. אתה צריך להראות שהוא ייחודי. לא שהוא אחד מתוך, אלא שהוא אחד לא מתוך. הוא אחד. דבר שני, הוא לא רק אחד. מה הכוונה לא רק אחד? אז רב נוס אומר כך. בעצם, יש קושייה גדולה. השאלה היא כזאת. אנחנו קיבלנו את התורה, כתוב כל ישראל, הרב עם זה בו זה. כל אחד אחראי על כל עם ישראל. שכולם מקבלו את התורה. איך אנחנו עושים את זה? לא רק זה, בימים חז"ל אומרים שעשינו ברית. עשינו על זה ברית, התחייבנו בברית שאנחנו קיים את התורה, שכל עם ישראל קיים את התורה. ואת הברית הזאת עשו במיוחד על כל אחד מתרי"ג מצוות. עשינו 613 בריתות. לא מספיק. את 613 בריתות האלו עשינו 3 פעמים. בהר סיני, באוהל מועד, בהר סיני, 3 פעמים. כפול 613, זה כל אחד עשה. אתה עושה חשבון כמה בריתות זה, וכבר מגיע לכמעט 2,000 בריתות. עכשיו, את כל הכמעט 2,000 בריתות האלו, עשינו על כל אחד מעם ישראל. אז תכפיל את הכמעט 2,000 האלו, ב-60 ריבו נשמו ישראל. זה מגיע למספרים, שמים, הוא כותב שם את המספר, זה מספר ארוך מאוד. לא יודע אפילו איך אומרים אותו. וכל זה חייב כל יהודי. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך לצאת ידי חובת הברית שלנו. אז אתה צריך עכשיו, הלוואי שנסתדר עם עצמנו. עכשיו יש לך את כל תל אביב, את כל לוס אנג'לס, את כל מנהטן ואת כל היהודים שיש בכל העולם, ואתה אחראי על כל אחד מהמצוות שהם לא מקיימים. אז או שאומרים שזה רק ברך, או שזה רציני מאוד. אם עושים ברית, אז זה רציני מאוד. אז יש פה מה לעשות עם זה, או שאנחנו פשוט מבטרים על זה וזהו. אז זאת אומרת, יש לזה תשובה מאוד מאוד פשוטה. קושייה היא קושייה עצומה. מי שזה לא כואב לו, אז הוא גם לא יחפש את התשובה לזה. מי שזה כן כואב לו, והוא מחפש את התשובה לזה, יש לי תשובה מאוד פשוטה. התשובה הפשוטה היא, הדבר שנקרא צירוף בתים. חידוש גדול, כתוב בספר יצירה, ששתי אבנים בונות שתי בתים. שלוש אבנים בונות שישה בתים. ארבע אבנים,
כפול.
כפול. ארבע אבנים, אז ארבע כפול שש, בונה 24 בתים. חמש אבנים, בונה 120 בתים, ושש אבנים בונות 720 בתים. עכשיו, מה זה האבנים האלו? אבנים בספר יצירה זה תמיד אותיות. ובתים, הכוונה מילים. ראשון נדבר על זה. הבתים, הכוונה היא מילים. כשיש שתי אותיות, אתה יכול לעשות מזה שתי מילים. או א' ב' או ב' א'. אם יש לך שלוש אותיות, אתה יכול לעשות לזה שש בתים. או א' ב' ג' או א' ג' ב' ב' א' ג' קיצור, שש אפשרויות של צירוף. אם יש ארבע אותיות, יש 24 אפשרויות של צירוף, וככה כל עוד שמוסיפים, מכפיל את כל האפשרויות הקודמות. כן, זה מאוד מובן למה, כי כל עוד שמוסיפים, בעצם יכול להיות עוד פעם הראשון לכל אלה שעשו קודם. לא משנה, אם מבינים או לא מבינים.
מה הספר הזה?
הוא מזכיר את זה.
כן. קשר למה הוא מבין,
זה מזוכר. זה, אם אנשים, לדוגמה, ראשון הגיע, זה כפול, כל אחד עוד הגיע, כפול את המספרים, עכשיו זה הגיע 50, 60, 70 אלף, זה עוד אחד הגיע כפול טריליונים.
אז שם זה כתוב לגבי מילים. כל עוד שמוסיפים, מכפיל את הצירופים הקודמים. אבל למה זה נקרא אבנים, ולמה זה נקרא בתים? זאת אומרת, אבנים זה נקרא נשמות. וכשמצרפים נשמות ביחד, אם יש שתי אנשים שלומדים ביחד, זה כבר לא כמו אחד שלומד לבד. כי הוא מלמד אותו, והוא מלמד אותו. אז נהיה פה שתי אפשרויות. אם שלוש אנשים ביחד, יש יותר אפשרויות. ארבע אנשים, עוד יותר. ולימוד זה דוגמה. כל דבר שעושים ביחד, אז כל אחד שנוסף, בעצם מכפיל את הכוח שהיה פה קודם. אם זה מניין, עשר אנשים ביחד, אז בעצם האפשרויות של הצירוף, לפי החשבון הזה, מעשר אנשים זה כבר מגיע ל3.5 מיליון. הצירופים האלו בונים בתים. בונים בתים זה נקרא שבונים כוחות של קדושה. העולם נקרא רשוס הרבים. רשוס הרבים זה מקום ששם מי שרוצה הולך. לכן זה נקרא ששם שולט כוחות הרע, היצרור, כוחות הטבע. הם שולטים רשוס הרבים, כי כמו שכולם יכולים להסתובבים שם, גם הם מסתובבים שם. ושם הם דרך כלל הם בעלי בתים. כן? כשאומרים למישהו שהוא לא בסדר, אומרים שהוא מסתובב ברחוב. זה נקרא שהוא לא... הוא לא במקום שלו. מקום של בן אדם נקרא רשוס היוחיד, שם זה מקום שהוא שולט בו. מקום סגור, זה מקום מוגדר, זה מקום מצומצם. שם אני שולט, אני אחליט מי ייכנס מי לא. אז אדם יכול להגיד, אתה יצרור, אתה שואר בחוץ. בוא, זה מקום שלי. בחוץ לא יכול להגיד לו את זה. עכשיו, יש הרבה הרבה, כתוב, תשתפך נאב נקוידש, בראש כחוץ. אז כשאבס המקדוש, היה רשוס היוחיד לכל יהודי. לא משנה אם יש לו בית פרטי שלו, אבל יש לו בית שהוא שלו, וסמי קדוש היה מקום שלו. שם באמת להרשות לאף זר להיכנס. מי שמתאים נכנס, מי שלא מתאים לא נכנס. כשנחב בסמי קדוש, אנחנו אומרים בגיל הסייכות, תשתפך נאה ונקודש, ויש כחוץ. יש אבנים, יש נשמות שאין להם בית. הם מסתובבים בחוץ. אפילו אם יש להם בית, אבל הם נמצאים בחוץ. אין להם את המקום שלהם, אין להם את השליטה על עצמם. כשאנחנו בונים בתים, אז אנחנו עושים להם בתים שהם לא יהיו ברחוב. מכירים אותם או לא מכירים אותם, אנחנו עושים להם בתים. עושים, יוצרים כוחות בעולם של צמצום, שלא נותן לכוחות הרע להיכנס, ושם בן אדם יכול לחזור לעצמו. יכול למצוא את הנפש שלו, יכול לשלוט על עצמו, יכול לקבל מקום להיות בו.
אנחנו בונים בתים.
אנחנו בונים במובן רוחני, בתים בעולם.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? אני יודע שאנחנו מצטרפים ביחד. אם בן אדם עושה לבד מצווה, הוא עושה קצת כוח בעולם, אבל לא מצליח לבנות מזה בית. הוא עושה אבן. אבל כשמצטרפים כמה אנשים ביחד ועושים איזה מצווה ביחד, לומדים ביחד, מתפללים ביחד.
הטיול הזה השבוע.
נוסעים ביחד. כל דבר שעושים ביחד, כמה שיותר זה בכמות וכמה שיותר זה באיכות, בונים יותר בתים.
זה כל הבעיה מהאינטרנט, שהופכים את כל רשוס היוחד לרשוס הרבי. נכון. מכניסים את כל הבחוץ לבפנים, אז כבר אין רשוס היוחד.
נכון. נכון. וכנגד זה צריכים הרבה הרבה בתים לבנות. בתים בנפש. אז אנחנו לא רואים איך שאנחנו עושים את זה. אבל כשבאים קבוצת יהודים עושים משהו ביחד, כשאנחנו יצאים פה 6 אנשים ביחד, אז בעצם כמו 720 איש שנמצאים ביחד. ואז 720 איש יכולים לבנות בית יפה, בית גדול. אם אנחנו 10 אנשים, אז זה 3.5 מיליון. זאת אומרת, מניין הכי מינימלי, הצנטר, בואו תצטרף למנחה. 10 אנשים, ל-10 דקות, עושים איזה מנחה, כבר עשו 3.5 מיליון בתים. אם זה יותר זמן, ואם זה יותר אנשים, אז זה הרבה יותר.
ולא יבעה
מהג'וס מלך. כן. אז עכשיו, המשמעות של כל אחד שנוסף, זה לא עוד אחד. כל אחד שנוסף לקבוצה שקיימת, אז זה מכפיל כל מה שהיה קודם. אם אמרנו 10 זה 3.5 מיליון, אז מגיע 11, זה לא עוד אחד, זה עוד 3.5 מיליון. אחר כך זה עוד 3.5 מיליון, תוספת מה שהיה קודם. אז זה כבר הרבה הרבה יותר. מגיע 12, אז זה כפול מה שהיה. וכן הלאה. עכשיו, הוא אומר, זו התשובה. אתה שואל איך אתה יכול לצאת ידי חובה? הכי פשוט בעולם. אדם אחד, שעשית לו עיר ותשובה אחד, אז יאר יצטרף לכל מה שכבר קיים. יש כבר כך וכך יהודים שמקיימים מצוות. וברגע מסוים, יש כך וכך עירוי תשובה בעולם. עכשיו באת, הוספת עוד בן אדם שעשה עוד עיר ותשובה. זה הכפיל את כל מה שהיה. הוא אומר, פעם אחת שאתה מכפיל את כל מה שהיה, עוקף פי כמה וכמה וכמה את כל המספר העצום הזה של הבריתות שאתה חייב. אתה חייב, נגיד, 613 כפול 60,000, מגיע למספר עצום, ופעם אחת שגענו את הלבדים מירות שווה, עברת את המספר הזה. אתה עושה יותר מפעם אחת, אז עוד יותר, אתה מביא אותו יותר מירות שווה, אז עוד הרבה יותר. וכך אומר שרצת ידי חובה בקלות, שכל ה... רק בתנאי אחד, שעושים ביחד. ביחד זה לא רק כשנמצאים ביחד פיזית, אלא כשהם מחוברים לדעה, כשמחוברים, ואדם בעצם מתכוון לכלות עצמו עם כולם, אז כמה שיותר יהודים נכללים בלב שלהם ביחד, אפילו אם אתה לא מכיר אותו, ואתה בעצם מתכוון להיכלל עם כולם, אז יוצא שיש פה צירוף, ואז כל אחד שנוסף מכפיל את כל הצירופים. אם אתה חי לבד, אז לא יהיה פה צירופים. אז צריך מאוד קשה כדי לעמוד במספר הזה של הבריתות. זה כוח של ביחד. זה נותן עוצמה אחרת לכל המצג שנקרא ציבור, שנקרא חברים, שנקרא התחברות. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, פה זה הנושא של המספר. רק עוד תוספת אחת. השאלה הראשונה היה לגבי הבריתות. השאלה השנייה היא, איך אנחנו לא בטלים ברוב? מי שפעם בא לבחיים בריסקי אמר לו, הרי כתוב בתורה שצריכים ללכת אחרי הרוב. רוב העולם הם גוי, רוב העולם הם חילונים. אז לפי התורה אתה צריך ללכת אחריהם. יש איזה כמה תשובות בספרים, תשובה ידועה שכל מה שהולכים אחרי רוב, כשיש ספק. אז ספק, הרוב עוזר להכריע. כשאין ספק, אז לא צריכים את הרוב. מספיק אחד שאומר את האמת, זה מכריע את כולם. אבל ככה הוא שאל אותו. אז חיים בריסקי ענה לו, לפי דרכו, אמר לו שרוב העולם הם חולים, רוב העולם הם עניים, ורוב העולם משוגעים. אז אמרו לו, אז אם אתה הולך אחרי הרוב...
הם לא משוגעים, אמרו שאנחנו...
אז אתה עני, חולה, משוגע. אז הוא ענה לו, כנראה משהו היה צריך לענות לו. אבל מה קורה באמת? אנחנו המעט מכל העמים, ככה כתוב בתורה וככה זה המציאות. אז אנחנו לכאורה בטלים ברוב. וזו טענה שכתוב שהשטן משתמש בזה. שהוא בא לקטרג, חס ושלום, אז הוא אומר, אתה מוריד שפע לעולם, יש פה רוב ומיעוט. קצת להם, הרוב לכל העולם. וכל שפע, שפע גשמי, שפע רוחני, יש פה טענה. מה אנחנו עונים על הטענה הזאת? מה אנחנו עונים על הטענה הזאת? אותו תשובה. כתוב, נפשו יש איסוב. נפשו יש בייסו. איסוב לקח את כל המשפחה שלו, אז כתוב נפשו יש בייסו. מי זה נפשו יש בייסו? יש שש ילדים שהיה לו. שש ילדים יקרים נפשו. ויעקב אבינו ירד עם כל המשפחה שלו למצרים, כתוב שירד ב-70 נפש. אז אצל איסוב שש, זה שש דברים נפרדים. כל אחד יש לו מוסדות משלו, חסידות משלו, הכל משלו. שש ילדים לא יכולים להסתדר ביחד, לא. יעקבינו, 70 נפש, שזה באמת 12 דרכים וכל אחד עם המהלך שלו, אבל כולם ביחד. אז מה קורה? אם כל אחד נפרד, תביא כמה שאתה רוצה מכל העולם, כמה יש? 10 מיליארד אנשים בעולם, כמה יש? שש. 6 מיליארד, שיהיה אפילו 100 מיליארד אנשים בעולם. 100 מיליארד אנשים בודדים. אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אבל אנחנו 70 נפש שמתאחדים ביחד, אז צירופים של 70 זה יותר מ-100 מיליארד. אז ביחס הזה אנחנו לא רק רוב, אלא כל השעה בקושי ניכרים. 100 מיליארד ביחס ל-15 מיליון שנמצאים ביחד, זה בכלל לא קיים כמעט, זה לא תופס. אז זה הנושא של המספר. מצד אחד מספר הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. כי כשאתה סופר, אתה אומר שיש פה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ואז הוא מחכה 12 בלילה לתוצאות של הספירה, מחכה קצת למעטפות הכפולות, הוא אומר, הנה, תראה, זה התוצאה, שרק כל כמה קולות יש, כמה מנדט. זה מה שיש למסור, זהו. עכשיו תיקרת כל מה שיש באמריקה, כל מה שיש באודו, בסין, ביפן, זה הרבה הרבה יותר. זה הבעיה כשסופרים. לכן הוא אומר, לספור צריך. למה צריך לספור כדי לדעת כמה צירופים יש, אבל אם זה שם מספרים, זה בעיה. מה צריכים לעשות? כל אחד הביא מחצית השקל. מחצית השקל זה אומר שהוא עושה כל חלק מתוך, לכן הוא מביא רק חצי. וכל אחד מביא רק חצי. אין פה אף אחד שיש יותר מהשני ביחס למטרה. כל אחד הוא מאוד מיוחד לבד. ביחס למטרה הוא רק, הוא עושה כל, כולם אותו דבר. ואז ברגע שזה חצי, אז יש פה צירוף. צירוף אומר, תביא את המספר. עכשיו תביא את המספר הזה, תעשה כפול. ואז תגיד לי כמה יש פה, כמה יש פה. זה הנושא של המספר. עכשיו זה הצורה שאנחנו, יש לנו את הזכות להמשיך מידות הרחמים. למה? זאת אומרת, איפה זה נוגע אלינו העבודה הזאת של המספר? זה עבודה של משה רבנו. כשהשם אמר לו אז, פעם, פעמיים, שלוש, או כל שנה כשנותנים את הקורבונס, צריכים לספור. אבל לא, זה תיקון לחטא העגל, לחטא העגל, תיקון לחטא המרגלי. ואנחנו צריכים לעשות את הפעולה הזאת. כתוב שכל שנה כשאנחנו קוראים פרשת שקולים, אז משה רבנו הולך וזוקף ראש של ישראל. הוא הולך לכל אחד ומרים את הראש שלו. מה הכוונה מרים את הראש שלו? פשוט אומר לו כמה אתה חשוב, כמה שם רוצה אותך. אבל איך הוא מראה לו את זה? מראה לו את זה מהמחציץ השקל. זאת אומרת, איך אתה מסתכל על עצמך? מספר זה הנהגה של העולם הזה. בעולם הזה, שזה מקום מוגדר ומוגבל, יש מספרים. יש מספרים של צמחים, אפילו זוכות הרבה מספרים, אבל זה מספרים. כתוב, אין מספר לגדודיו. אצל המלאכים אין מספר. מה זאת אומרת, אין מספר? יש מספר, אולי אנחנו לא יודעים את המספר. אין מספר. אין מספר לכוכבים. דבר שהוא מעל העולם הזה, אין לו מספר. לא רק בגלל שאי אפשר לספר אותו, אלא כי המושג מספר הוא קטן מדי לגביו. מספר זה אומר מוגבל, מצמצם, יש לו גבולות. אבל משהו שהוא מעל העולם הזה, אין לו גבולות, אז לא תופס בו מספר. עכשיו אומרים לך, איך אתה מסתכל על עצמך? תסתכל על עצמך אותו מספר? אם אתה רואה את עצמך אותו מספר, אז אתה מוגבל. אם אתה מוגבל, אז כמה כוחות יש לך? אין לך הרבה כוחות. אתה לא יכול לנצח, אתה לא יכול להצליח. ואתה גם נתון להנהגה של העולם הזה. כי אתה מספר, אתה חלק מהעולם. כל דבר בעולם, יש לו שליטה עליך. כל דבר שהוא בכמות או בכוח יותר ממך, זה יותר ממך. אז הוא אומר, כיסיס, עשר שמי עשר, אומר שהבן הלך וזוקף את הראש שלך. אתה לא מספר. יש לך שם, יש לך נשמה. אתה נמצא פה בעולם, אבל אתה לא מהעולם. אתה לא מספר. אתה, כמו שיש את הכלים של המשכון, שזה אמנם כלים של העולם הזה, האורון היה עשוי מזהב, היה עשוי ממידות, היה עשוי מבדים, היה עשוי מקרובים, והאורון אינו מן המידו. זה הדבר הכי קדוש שיש בעולם. אז אתה מבין שיכול להיות משהו שנראה בחוץ כמו העולם הזה. הוא הדבר הכי קדוש שיש, גם אתה כזה. אתה דבר שולחן, והמנוירו, והמזבח, שם אוכלים, שם עושים, משתמשים בכסף, בשירות, אבל אתה מבין שזה לא זה. גם אתה לא זה. אתה חייב להיות פה בעולם, כי אם לא תהיה פה בעולם, אז אתה באמת לא שווה. אתה לא שווה כי אתה לא יכול לבטא את זה, להוציא את זה החוצה. רק בגלל שאתה פה בעולם, ואתה יש לך גוף נפרד, ויש לך יצרור, ויש לך את המגבלות של הטבע של העולם הזה, לכן אתה שווה. אבל מה אתה שווה? אתה שווה לא לפי המספר של העולם הזה. אתה שווה את מה שאתה באמת. ומה שאתה באמת, זה לא מוגבל, וזה לא מספר. כשאתה מסתכל על עצמך נכון, לא מסתכל על עצמך אותו מספר, אז אתה אומר, לא מגיע לי רק מה שיש פה בעולם הזה, מגיע לי מה שיש יותר מהעולם הזה. לכן פרשת כסיסו מגיע ככה באמצע המשכון, אומר, יש את המצווה של המשכון שצריכים להמשיך את הרחמים הגדולים לעולם הזה. איך? אם אתה תבחר להסתכל על זה נכון. אם אתה תרים את הראש שלך ולא תסתכל על עצמך כמו שאתה נראה מבחוץ וכמו שהעולם משדר לך, אלא כמו שאתה באמת. ומי מגלה לך מה אתה באמת? משה רבנו והמשכון מגלים לך מי אתה באמת. אז תוכל באמת להיות משכון. ואז תוכל לקיים את הבריתות שלך, ואז אתה לא מיעוט אלא רוב. ואז אתה יש לך כלי להמשיך את הרחמים הכי גדולים שבעצם לא מגיע לפי הכללים של העולם הזה, אבל אני לא שייך לעולם הזה. אז זה התיקון לחטא העגל. חטא העגל אמרו משה רבנו, זה נסיים, קום עשה לנו, אמרו לארון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אומרים לנו משה רבנו, והוא לא נמצא, אז צריכים מישהו אחר שינהיג אותנו. מה הבעיה? טענה נכונה, לא? הפוך, זה מאוד יפה, הם מבינים שהם לא יכולים לבד. צריכים משה רבנו, משה רבנו לא נמצא, אז הם צריכים מישהו אחר. מה הבעיה בזה? הבעיה הזאת התחילה עוד לפני זה. הבעיה הזאת התחילה כשאמרו למשה רבנו, אנחנו רוצים לשמוע בעצמנו. כשמשה רבנו אמר להם שהשם ידבר איתו והם ישמעו, הוא לא רוצה לנו לראות את מלכנו. מצד אחד זה מעלה. השם שמח עם זה, ועשה להם שלא עושים מהגבולם. מצד שני, יש פה איזו טענה. מה הטענה? אחר כך אותו דבר במרגלים. לא רוצים לארץ ישראל, לא רוצים לארץ ישראל. שלושת הדברים האלה מגיע בעצם מאותו נקודה. מגיע מנקודה שהם אומרים, אנחנו מודדים את הכוחות שלנו, את היכולת שלנו, לפי הכלים שבידינו. אם משה רבנו לא נמצא, אנחנו צריכים מישהו לראות בעיניים, שהוא מנהיג אותנו. מה אתה פחד? משה רבנו הלך, אתה פחד שלא חזר? בסדר, מה זה לא חזר? נמצא בשמיים הרי. הוא לא חזר, הוא ידאג לכם. הוא לא נעלם באדמה, הוא נעלם בשמיים, זה מקום טוב, בסדר, הוא יסדר אתכם. משה רבנו נשמע את התורה, הוא יגיד לך בדיוק מה צריך לעשות, מה אתה מפחד? או מגיעים לארץ ישראל, רואים שיש שם מלחמות, גמרנו, לא יכולים. אתה לא הולך לארץ ישראל לבד, השם נותן לך את ארץ ישראל, אז הוא ייתן לך. עכשיו, הם לא האמינו בשם, אבל הם האמינו לפי מה שרואים בעיניים, לפי הסתכלות מוגבלת. והם לא תפסו שכל המושג שקבל לעשות תורה, וכל המושג שמשה רבנו, מה שרוצה להביא להם בארץ ישראל, זה לצאת מהמסגרת. אל תהיה כזה מוגבל שאתה מסתכל לפי הכללים האלו. לפי הכללים האלה אתה באמת לא יכול. אבל יש משהו מעבר למה שאתה מכיר. יש יותר מאשר המושגים שאתה רואה בעיניים. אז התיקון, אומרים, תביא מחצית השקל, ותהיה חלק מדבר יותר גדול. זה התיקון לחטא העגל. וזה כוח של מי הבוקר שיש בידם כל יום. זה האדונים שיש לנו כל יום. אתה קם הבוקר, אתה מסתכל על עצמך במראה, אתה רואה את עצמך עייף. הוא אומר, איך אני מתחיל את היום? מה אני הולך לעשות היום? איך אני אצליח? וכל יום אתה אומר את זה. אז מה תעשה? תוך כדי שאתה מסתכל במראה, אז תרים את הראש. תגיד, נכון שבמראה אני ככה נראה. אבל יש מלמעלה, מראה אחרת. לפי שם יש לי כוח חזק. לא מה שאני רואה ולא מה שאני מרגיש. ואני בטוח יכול להצליח, ואני בטוח אצליח. ובפעולה הזאת שאתה חושב ככה, שאתה מסתכל ככה, בזה אתה ממשיך כוחות חדשים שיתנו לך את הכוח להצליח. אם לא, באמת אתה לא יכול. אבל אתה כן יכול אם תסתכל על עצמך אחרת. השם יעזור, שנזכה.
בכל הבתים האלה, בכל הצירופים האלה, חייב להיות מצב שכל אחד באמת מתערבב אחד על השני ועושה משהו מהשני, או קיימים וראויים. כי למעשה...
קיימים וראויים ובעצם מאוחדים בלב. מאוחדים במטרה.
כי המספר בנוי על אינטראקציה ביניהם. כן, אני אתכם את הרבה, והייתם את הרבה. אבל כולנו קיימים, ואין לנו כלום דבר.
נכון.
מה יש לי עם חסיד ויז'ניץ עכשיו בבני ברק? אבל הוא חלק מהבית. אז למה זה מספר כפול שאני והוא והוא אני? אין לי טוב כלום.
לכן זה 70 נפש, כל אחד הוא משהו אחר, אבל לגבי מה שיעקב אבינו רוצה מהם, שמע ישראל שם יקרים שם יכול, זה אותו דבר. ובעיקרון לא יצויר שיצטרכו את שניכם ביחד למטרה מסוימת, שאתם שותפים אליה, אתם תעשו את זה. בפועל, אני יש לי את השליחות שלי פה, והוא שם, אבל אנחנו מחוברים לדעה. זה נושא לפני עצמו, איפה התפקיד של יחיד, איפה התפקיד של ציבור, כמה אנחנו צריכים לעבוד לבד, כמה צריכים לעבוד ביחד, זה עוד נושא.
וגם האדונים, שזה נגד המי הבלוחס, שדווקא מה זה חזר מדגישים בבלוחס, עוד לא, אין לי עושה מברך, שאנשים רוצים שישמעו ברוך, אז תגיד אמן.
שמשלים את זה.
זה משלים, כן, זה מזיבו כזה. אולי יש פה קשר, משהו.